עכשיו ב-103 FM. נווה דרומי וברק סרי.
One, two. בוקר טוב, בוקר טוב, יום חמישי, ואיזו אורחת יש לנו כאן. איזו אורחת, נווה דרומי, I-24, לשעבר ערוץ 14.
קבינט שישי.
קבינט שישי. מה עוד?
מה עוד? ידיעות אחרונות.
ידיעות אחרונות, הארץ לשעבר, בוא. ספר, ו... בת לי יליד נהלל. שזה סיפור בפני עצמו, אתה יודע, נהלל, מי שלא יודע זה, אתה יודע, זה...
אבל אני לא מנהלל.
היא לא מנהלל.
אבא שלי מנהלל.
בת לאב מנהלל, אני מדויק, ול... אתה יודע, זה שילוב ומעניין, כי אתה יודע, את לא ממש נראית נהללית, אבל את בת לאב מנהלל, ולאמא מצפת...
נכון. וואלה, זה עבודת מחר עשית,
אני מכיר הכל, כן. אמא מצפת מוסד טוניזאי, נכון? לא טועה.
נכון, נכון.
יפה, וכל השילוב הזה אמור להתפוצץ לנו כאן הבוקר.
בעזרת השם.
בעזרת השם יתברך, ונקווה שיהיה מעניין, ומה שלומך, איך את מרגישה?
ברוך השם, ברוך השם, הכל טוב. נפגשנו השבוע פעמיים, סרי.
פעמיים, נפגשנו גם ביום שישי בהשקה של הספר של...
אלי שרבי,
האגדי.
הוצאת צל המאיר.
באמת, אני שומע שהוא מתראיין השבוע לכל הערוצים.
נכון. ניסיתי לשכנע אותך לבוא למפגש קצוות.
כן, אותי, כן, אבל מה לעשות, לא ישרו לי. הייתי בא בשמחה, תאמין לי, הייתי בא בשמחה להתעמת איתך בכיף. למרות שאת יודעת, יש שם כאילו לרעיונות איתך, תשמע, היא מביאה שם אנשים, היא מייצרת להם פיגועים, כמו ליאדלין, כמו לרזי ברקאי, אתה יודע, ואז מעלים את הקטע שהם מובכים בהם לרשת, אמרתי, חבר'ה, אני קטן עליי, אין לי שום בעיה להתראיין אצל אף אחד, להפך, אני סס אלי קרב, בפני כל אחד שרק יבוא איתי לאימוד, בכיף.
אז יאללה, טוב, נעשה קצת טעימה היום.
נעשה קצת טעימה היום, על הכיפק, ו... אני בכלל רוצה, אני רוצה עם ישר ברשותך, לצלול ישר לנושא הראשון, אתמול, דרמה.
תן לי לנחש.
דרמה, ערוץ 13, המרצע יוצא מהשק בגדול, מרץ השנה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מדבר עם הרב הירש, משה הלל הירש, מי שלא יודע, משה הלל הירש, עם הרב דוב לנדאו, זה שניים ממנהיגי הציבור הליטאי. הציבור הליטאי מונה 3 מנדטים בתוך יהדות התורה, חלק רציני מאוד. אגב, שתבינו, אם הרבי מגור שגמר עומר לעזוב את הממשלה ולפרק את הממשלה, הוא אחראי, יש לו נציג אחד, יצחק גולדקנופ, ועוד חצי נציג שהולך אחרי גולדקנופ, ינקי טסלר, יצחק טסלר, אם הוא יצליח לשכנע את הרבנים לנדאו והירש להוציא את השלושה, הממשלה הזאת גמרה.
הדרך עוד ארוכה, סרי. הדרך,
לא, לא משנה, אני רק נותן רקע עם מי הוא דיבר. אני נותן רקע עם מי הוא דיבר. ואם זה האדם שנתניהו מדבר במרץ השנה, ומנסה לשכנע אותו שהוא עושה הכל, 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 כדי להעביר חוק פטור לחרדים.
לא רוצה להשמיע את זה?
כשחיילים, רגע, רק נתן רקע. כשהחיילים נהרגים, כשהצבא, המילואיניקים שחוקים, כשבאמת כבר... אנחנו סוגרים עוד מעט שנה ושמונה חודשים, ונתניהו, לפני חודשיים, 3 חודשים, זה מה שחשוב לו, להתקשר לרב הירש, ולמה השיחה מתנהלת באנגלית, גם את זה נסביר. הרב הירש עלה לישראל בגיל מאוחר מארצות הברית, הוא מדבר עברית, אבל הוא מעדיף באנגלית, ונתניהו גם מטבל את השיחה, קצת אנגלית, קצת עברית, קצת יידיש, גם מדבר על הסבא שלו שהיה רב, לא משנה שאבא שלו היה
די. תשמיע את ההקלטה.
בוא נשמע את ההקלטה.
We have to save not only the state of Israel, but Olam HaTorah. And this is what I firmly believe in. Ezrat Hashem, it's also what we'll do. To do it, we need the time to pass the law in a proper way that cannot be challenged.
מיד תשמעו, כפי שלא שמעתם מעולם, כיצד מתנהלים ניסיונות השכנוע של ראש הממשלה מול בחירי הרבנים החרדים.
Because we had enormous obstacles that we removed. You know, when the defense minister is against you, and the chief of staff is against you,
then you can't move. כן, צריך להקשיב טוב טוב
כדי להאמין למה שיוצא מפיו של ראש הממשלה. בעיצומה של מלחמה מדממת ואחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, נתניהו מודה במפורש בקולו כמה פעמים מהי הסיבה האמיתית שבגללה פיטר את שר הביטחון והוליך הביתה את הרמטכ"ל.
enormous obstacles that we removed. You know, when the defense minister is against you and the chief of staff is against you, then you cannot move.
Now אתה לא יכול לזוז, מה, איזו שאלה?
מגיעים כתוצאה ממחלוקת, עמידתי הנחרצת על כך.
טוב, זו התגובה כבר של יואב גלן, בוא, תקשיבו, תראה, אני ער וככה קשוב לכל הניסיונות של נתניהו, שמייר להוציא סרטון, ושכל דובריו בתקשורת, להגיד, לא, הוא לא התכוון לזה, אגב, גם שיקרו בתגובה, אני עוד מספר לכם איזה שקר בוטה, הוא בכלל התכוון שהוא כעס על הרמטכ"ל ושר הביטחון שלא זרזו הקמת יחידות יהודיות עם עין לחרדים בצבא, רק שאתה יודע, חטיבת החשמונאים
שנכנסת לעזה ביום ראשון,
יפה, הוקמה בינואר. מי היה רמטכ"ל בינואר? הרצי הלוי. אך כשהוא מלין, כשהוא מספר בתגובה לאחר המבוכה הזאת שהוא נחשף בה, אז הוא אומר, לא, מה פתאום, לא דיברתי על בגלל הסיפור הזה, אני רציתי פשוט שיתגייסו עוד חרדים ורציתי להקים עוד יחידות, רק שהוא לא אומר שאת החשמונאים הקים הרצי הלוי. ראש הממשלה בקולו מודה, והדבר הזה צריך להיות ברור, הוא פיטר את שר הביטחון.
למה אתה אומר משהו לא נכון?
הוא גירש את הרמטכ"ל רק כי הם לא זרמו איתו בחוק הפטור מגיוס, כי הם לא הלכו איתו בראש, אנחנו רואים כמה הוא לחוץ עכשיו, ואנחנו רואים כמה הוא בבעיה עכשיו, זה מה שהוא רצה שיקרה, לא קרה, אז הנה, אם היינו צריכים הודעה, הנה בקולו, נווה דרומי תגובתך.
אני חושבת שלהגיד משהו בכזה פאטוס כמה פעמים לא הופך את זה ליותר נכון. זה דבר ראשון. Okay. דבר שני, עכשיו הפלת אותי מהכיסא.
כן.
מה, אתה מגלה לי שיש פוליטיקאים שמנסים לשכנע חרדים להישאר בממשלה? מה, אתה מגלה לי שגנץ הציע דף רק לחרדים? אתה בעצם רוצה להגיד שבנט ולפיד במשך כל התקופה שלא הייתה שום מפלגה חרדית לא העבירו חוק גיוס? כי מה? למה סרי? למה הם לא העבירו חוק גיוס?
כי הם היו שנה ורבע בתפקיד.
למה? תגיד את האמת, תגיד שהם לא העבירו חוק גיוס, כי הם רצו כל הזמן להשאיר פתח לחרדים לחזור. אל תבוא ותישא את המונולוגים שלך, ותעביר חצי אמיתות, ולבוא ולהגיד...
אל תעשי לי כאן בובים.
שנייה, ולבוא ולהגיד שהרצי הלוי, אגב, שמסתבר שהוא פוטר, שהוא לא התפטר חדש, שהלוי וגלנט הלכו הביתה רק בגלל החרדים, זה פייק, וגם בהקלטה הוא לא אומר את זה. הטעות של נתניהו, הטעות של נתניהו,
בוא נשמע טעות.
בהקשר של הלוי וגלנט, והם חייבים לו על זה, גלנט היה עוד איך שהוא אפשר לסבול את זה, הלוי, שבתשעה באוקטובר הוא כבר לא היה בבית. הלוי חייב לנתניהו את התקופה שהוא נשאר את המתכל יותר מדי זמן.
ונתניהו לא צריך להיות בבית. נתניהו שכיושב ראש אופוזיציה, רגע, שאלה. נתניהו שכיושב ראש אופוזיציה,
שאתם קרובים להפלת ממשלה באמצעים לגיטימיים, בלי אנרכיה ברחוב, בלי שריפת מדורות, בלי מצור על הרבנות.
סוף
אתם קרובים להפלת ממשלה באמצעים לגיטימיים.
רגע, נווה, את אומרת שהוא עשה לו חסד בעצם שהוא לא העיף אותו יומיים אחרי המחדל הגדול. ומה עם נתניהו? אבי הקונספציה, האיש שיושב ראש האופוזיציה, כי יושב ראש האופוזיציה לא דיבר מעולם לא על ראש הבנק ולא על רמטכ"ל, תמיד ראש הממשלה התייח באולמרט ב-2008 אחרי דור וינוגרד, אתה ראש ממשלה אשם, אל תפיל תיק לשר ביטחון, לא רמטכ"ל, החיות של ראש ממשלה עודפת פלוס פלוס, כשהיה יושב ראש אופוזיציה בשנות ה-90, רץ לזירות פיגועים, התייח ברבין, התייח בפרס.
אתה בורח מהאירוע. אתה רוצה להפיל ממשלה? אין בעיה, מה זה קשור למה שהיה ב-99? מה זה... לאן אתה בורח? תביא, יש לך נקודה להוכיח.
כי נראה לי מדהים,
גברת... אתה רוצה שנתניהו ילך הביתה. יש לך אמצעים לגרום לזה שהוא ילך הביתה. ופעם ראשונה,
שאת באה ואומרת...
שאתם קרובים לזה, סוף סוף, אחרי כל השנים, אחרי שהתעללתם בציבור הישראלי עוד לפני השבעה באוקטובר, אתם סוף סוף קרובים לזה שהממשלה תתחלף, כמו שממשלה אמורה להתחלף.
אני אענה לך על הכל, אני רק...
או בקלפי, ולא אנרכיה שהייתה כאן ברחובות, בעידוד שלכם.
לא, אני רק רוצה את המשפט הזה, אני רוצה לחזור, קודם כל אני אחזור איתך, לא בורח מכלום, כל מה שתרצי נדבר על זה, אני רק אומר, ההתחסדות הזאת, באמת הגלגול עיניים הזה, הוא עשה טובה לרמטכ"ל, בטח גם התכוונת לראש השב"כ, שלא העיף אותם יומיים שלושה אחרי המחדל.
נכון.
אבל הוא, כמי שהיה שם, כמי שדאג למיליארדים לחמאס, כמי שהכיל את כל ההפרות של חמאס, כמי שהתחנן לקטר שיכניסו כסף, כמי שקנה כסף בשקט, נתניהו,
מי המליץ להכניס כסף?
אז בשביל מה הוא נמצא שם?
זה אני מסכימה.
בשביל מה הוא נמצא שם? זה ביזיון, אנחנו שנה ושמונה חודשים אחרי, הרי הכל ידוע, הכל גלוי, המילואים ניקים כאן משרתים מאות ימים, אנשים נהרגים, חיילים סדירים, חיילי מילואים, אלמנות, יתומים, אחוזים בודדים בחברה הישראלית, נושאת בנטל הנורא הזה של מילואים, של שירות, של קריסת עסקים וקריסת משפחות וקריסת הכל. ונתניהו במה עסוק? שזה לא שיחה לגיטימית בין פוליטיקאי לרב. עסוק בלשכנע אותו שהוא בעת הזו, במשבר הנורא שאנחנו נמצאים בו, כשלא רואים את האופק, עושה הכל, הוא יוצא מגדרו, ישמע לכם קטע קטן, ומי שלא זה שיכנס לרשתות, וישמע את כל השיחה. הוא בכל הנחמדות האפשרית, אני כבר לא מדבר על הזה, שהוא מספר לו על סבא שלו החרדי, הרי נתניהו הוא אתאיסט, הוא לא מאמין בכלום.
מה הקשר? תתייחס אוקיי, לנושא, אוקיי, אני מצל את זה כעובדה כדי
להמחיש את חוסרה.
כל דבר שאתה אומר, אתה מציג כעובדה כדי לתת לזה איזשהו תוקף.
להמחיש את הבלוף, להמחיש שהכל שקר, הכל פייק, והוא מספר לו כמה הוא מתאמת, זה הדבר הכי חשוב.
סרי, תגיד.
זה הדבר הכי חשוב עכשיו, לפתור את החרדים ואני עושה הכל. הפריעו לי שר הביטחון, הזזתי אותו, הפריע לי רמטכ"ל, הזזתי אותו. זה הכי חשוב, אומר נתניהו לרב הירש, לפתור חרדים משירות. וזה את אומרת לי שיחה לגיטימית בין פוליטיקאי לרב.
סרי.
זו שיחה לגיטימית בין פוליטיקאי לרב.
סרי, בתור אחד שמכיר את החרדים.
מצוין.
מצוין, נכון?
להאמין לי שהטקסטים שהם אומרים לי, לא לציטוט, הם פי מאה יותר גרועים, מה שאני אומר.
אתה ואני שנינו יודעים, אם נהיה כנים, ואני נוטה לחשוב שאני היותר כנה מבין שנינו.
למה, למה, יודעים, למה, יודעים, למה, 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 יותר כנה? אני יותר כן ממך פי מאה.
יודעים, שנינו יודעים.
לא, אל תחלקי לי ציונים, כי אני יותר כן ממך פי מאה.
סבבה, אחלה. תיתן לחרדים
קשקוש.
פי כמה
קשקוש.
ממה שנותנת להם הממשלה הזאת
קשקוש.
ובגלל זה
והיחיד שיבטיח להם את זה בני גנץ לדעתי
תן לי לסיים ובגלל זה אני חושבת שכל ה... אני אגב, אני חושבת שחרדים צריכים להתגייס ושצריך להיות שינוי. זאת העמדה שלי. ואני חושבת שלך, אני אגיד לך, לא לכם, לא באמת אכפת מזה, כי אתם יודעים שממשלת שמאל תיתן לחרדים בדיוק את זה, ואפילו יותר.
לא אחרי השבעה באוקטובר.
אני אגיד לך למה, כי בממשלת שמאל, התקשורת קצת פחות ביקורתית, ויותר קל להעביר חוקים, ויותר קל להגל פינות. ולכן, גם ממשלת שמאל תיתן לחרדים לא רק מה שהם מקבלים עכשיו, אלא פי כמה, וגם החרדים יודעים את זה.
קשקוש.
ולכן, אלה מהם שמאיימים בפירוק הממשלה, יודעים את זה. הם זוכרים את הדף הריק, הם זוכרים את לפיד ובנט שלא העבירו חוק גיוס, הם יודעים את זה, הם גם יודעים שציבורית יהיה לממשלה הזאת הרבה יותר קשה לשבת עם מפלגות ערביות כמו שהם עשו, מאשר עם החרדים. והם בונים על זה, הם בונים בדיוק על זה, על תקשורת שתלטף את הממשלה הזאת, שתאפשר חוק גיוס מופקר, ועל זה הם בונים, על אנשים כאלה.
אז אני, קודם כל, הכל השתנה, תלת, בין יתר תפקידיי, ציינת שעבדתי עם חרדים, עבדתי גם במשרד הביטחון 4 שנים. ואת יודעת, הכל היה שונה לפני השבעה באוקטובר. אני זוכר את הדיונים במשרד הביטחון ועם צה"ל, על הורדת משך השירות הסדיר, הורדת גיל המילואים, צבא קטן וחכם.
אתה אומר שהכל
הכל השתנה, רגע, תני לי, הכל השתנה אחרי השבעה באוקטובר, וזה יהיה תקף ככה גם לגבי עשרות השנים הבאות, כי נגמרו הצ'אנסים, כי נגמרו הדממות, כי נגמרו, איך אומרים, נסמוך על המזל,
הדרישות של החרדים השתנו?
שיהיו
עמוסות חיילים.
רגע, החרדים הקצינו.
הדרישות של החרדים השתנו?
החרדים רק הקצינו בדעותיהם.
אוקיי, אז מה זה אומר? אבל אם הדרישות של החרדים לא השתנו, והם אפילו הקצינו.
קודם כל אני אומר לך לגבי מה השתנה. את אומרת לי, את יודע, הציעו להם לפני זה. אני אומר לך שאחרי השבעה באוקטובר, העולם השתנה. ישראל השתנתה. לא יהיה מה שהיה. יצטרכו המון המון חיילים. יצטרכו המון המון חיילים בכל החזיתות. יצטרכו הרבה חיילים. לא ייתנו יותר צ'אנס לשום דבר שיכול להביא לבדל לקצה קצהו של האסון.
אתה מתעלם מהפוליטיקה.
החרדים, את שואלת אותי, לא רק שלא השתנו, הם הקצינו נגד הגיוס, בשאלת הגיוס. בגלל מאבקים פני חרדים, שלא נעלה בהם את המאזין, אם את רוצה אני יכול לספר לך. לא. מאבקים בתוך שס, בין הרב סלים, לרב יצחק יוסף, מי יותר קיצוני, מי הולך יותר למחוזות הפלג, ומי יותר מוצא חן בעיני הליטאים. זה הסיפור. הם הקצינו. אני אומר לך שהם רועדים מהממשלה האלטרנטיבית שיכולה לקום, הם לא רוצים את זה, אבל העסקנים החרדים יותר מכולם יודעים כמה טוב להם עם נתניהו, וגם אם הוא לא מצליח והוא לא מצליח והוא לא יצליח להעביר את חוק הגיוס, את חוק הפטור מגיוס, הוא הכי טוב להם, ראה שיחה עם הרב הירש, ואת יודעת מה, היחיד שאני יכול עוד להגיד שהיה ככה נענה אולי לבקשות שלהם, אמפתי, זה בני גן שלדעתי לא יהיה שחקן משמעותי בפרק, בחירות הבאות בצד השני, בכלל לא. בכלל לא. אבי מימרם על הקו? אז בואו נצרף לדיון את, שאלה, אני יכול לקרוא לו חברי, אבי מימרם, מרדיו קול חי, בוקר טוב לך אבי מימרם.
בוקר טוב ברק.
ונווה דרומי, תגיד גם לנווה דרומי.
בוקר טוב, בוקר טוב.
אבי, עד כמה זה רציני המשבר?
משבר רציני, מה זה עד כמה? משבר רציני ביותר. מתכוננים לפרישה מהממשלה, יש כמה ימים עד שחוק לפיזור הכנסת עולה להצבעה, זה ימים דרמטיים שאפשר או להציל את הממשלה, זה הולך לבחירות. החרדים לא עושים את השיקול של מה נקבל אחרי הבחירות.
הם לא עושים את השיקול של מה נקבל אחרי הבחירות ואיפה הם יקבלו יותר. הם לא פוליטיקאים, אין להם כאלה שיקולים?
ודאי שהם פוליטיקאים, יש להם כאלה שיקולים, אבל זה הגיע למקום מאוד אידיאולוגי. זה הגיע למקום שהוא יותר חזק מהפוליטיקה ויותר חזק מהשיקולים האלה. זה מקום שבו מפלגות אומרות לעצמם גם אופוזיציה בשביל אידיאולוגיה. בשביל זה היא נועדה. יש אופוזיציה שלפעמים נועדה כדי לומר, אין לך מכנה משותף עם הממשלה על הדבר שהוא הכי עקרוני שלך. על שאר הדברים אפשר להסתדר, על שאר הדברים אתה יכול להוריד את הראש, להבין.
כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, אבי, אתה יודע, אני חושב שבנקודת הזמן הזאת, צריך להיות עוגנים, עוגנים גם עם הממשלה הנוכחית, אתה יודע מה, גם עם ראש הממשלה הנוכחית. ציבורית, נוכח מלחמה עקובה מדם שנמשכת כבר שנה ושמונה חודשים, רק השבוע נהרגו לנו חיילים יקרים, זה הרי בנקודת הזמן הזאת בלתי אפשרית ציבורית להעביר דבר כזה. אני כבר לא מדבר על בגץ, אני כבר לא מדבר על כל המשוכות שהחוק מעמיד בפני, חוק שהוא לא חוק שהחרדים יכולים לקבל. החרדים לא מבינים שציבורית נתניהו, גם בציבור שלו, גם בבייס שלו, גם בבייס של הציונות הדתית, לא יכול להעביר דבר כזה עכשיו?
גם אם זה נכון, עוד פעם אני חוזר ברק, זה לא שיקולים כשמדובר על ערך שנקרא לימוד תורה. זה לא שיקול. כשמדובר מול עולם התורה, אלפי אלפי לומדי תורה, עם הסנקציות של יולי אדלשטיין רוצה להטיל על לומדי התורה, דברים שלא קיימים בשום מדינה בעולם, על אף אזרח אחר במדינה את הסנקציות האלה, לא על חילוני שלא מתגייס, ולא על ערבי שלא מתגייס. שהולכים לכזאת הקטנה, אומרים החרדים, זה לא שיקול, אם זה ציבורית מסתדר, לא מסתדר, מה אומרים הסקרים, איך זה ייראה, איך זה יתפס. זה הערך האדיר והעליון שבשבילו הקים מרן החזון איש לפני 70 שנה את המפלגות החרדיות. בשביל זה החרדים הולכים פעם בארבע שנים לקלפי, בשביל זה.
אבל אבי, איך?
זה תופנים וממתקים, לא רלוונטיים. זה הנושא המהותי, ואם הוא לא מסתדר, הביתה.
אוקיי, אבל אבי, דברים השתנו, יש את השבעה באוקטובר, וגם בציבור החרדי, אתה רואה שיש אצל חלקים ציבור שכן רוצה להתגייס למאמץ. השאלה, איפה זה נפל? איפה הפער פה?
הפער פה בכלל, שנייה, יש פה שני דברים. הציבור שרוצה להתגייס, מוזמן להתגייס. יש רבים שמתגייסים. יש כן, הרבה מאוד אנשים שהולכים להתגייס בגילאים שונים. אני מכיר חברים שלי, אני עשיתי צבא מזמן ועושה מילואים, אבל אני מכיר חברים בגילים בני 40 פלוס שבעקבות השביעי באוקטובר הלכו והתגייסו. אף אחד לא מנע את זה מהם ולא ימנע את זה מהם. כל אחד שמרגיש חובה ורצון לתת, אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אלפי לוחמים. ואיפה הפער? הפער כאן הגיע בסך הכל לנקודה מאוד מצומצמת, שאם פותרים אותה, פותרים את האירוע. ואני חושב שזו ההסתכלות שצריכה להיות גם למי ששואל את השאלות הקשות כמו ברק, ואומר ציבורי, תראה מה קורה כאן. ואני רוצה לפנות אליך את השאלה הזו, ברק, האם אתה רוצה להמשיך את הסחבת הזו עוד 20 שנה? או שאתה רוצה לפתור 3/4 ממנה?
אני הייתי רוצה לפתור 3/4, אבל בוא, אני אומר לך, אצלי הדבר פשוט, אני בתור מי שמכיר את הסיבור החרדי, חושב שמי שלומד תורה, נגיד בניגוד ליהודי דתי בשם יהודה שלזינגר, שאומר, למה פותרים חלק מהם, למה לא פותרים אצלנו אף אחד, אז כמו שאצלנו הסרוגים, כך אצל החרדים שכולם מתגייסו, אני אומר אחרת, מי שבאמת לומד תורה, שישב שילמד תורה, אבל באמת, ואתם הרי יודעים מי לומד תורה באמת, ומי מסתובב ברחובות. שלא לומד תורה, בניגוד למה שאמר הרב יצחק יוסף, שגם בטלנים אסור להם להתגייס, מי שלא לומד תורה, יתכבד וישתתף במאמץ המלחמתי הקשה ובאמת מעיק מאוד מאוד, שלא רק ייגמר עכשיו, יימשך עוד שנים קדימה.
אז אני עונה לך, אחד, יש הרבה מאוד רבנים, והתפיסה היהודית גם אומרת שבעקבות השביל באוקטובר צריך להגביר את לומדי התורה, ולא ההפך. בדיוק זה התפיסה היהודית, ההיסטורית. 3,000 שנה זה מה שהעם היהודי עשה. שהיה צרות והיה מקרים קשים והיה מלחמות, אז נכון, צריך להגביר את הכוח הצבאי ואת כוח הזרוע, ולהגן על עצמנו ככל הניתן.
זה מה שאתה בא, אבל זה הלקח שלך מהשבעה באוקטובר, שצריך עוד לומדי תורה?
לא, אני אומר לך שיש כאלה רבים.
לא, אז אני שואל, אתה,
אני אומר לך לגבי תשובה מאוד פשוטה, שהיא לא אישית שלי, היא של רוב המגזר החרדי שהולך למצביע בחירות למפלגות כמו ש"ס ויהדות התורה, והוא אומר דבר כזה, אי אפשר לפתור את כל הבעיה. צריך לפתור לפחות חצי ממנה, 3/4 ממנה. צריך לפחות להתחיל תהליך. צריך לראות איפה נהיה בעוד שנה ולהפסיק להתחיל להמשיך לבלבל את המוח כבר 20 שנה לנושא הגיוס.
תגיד לי, אבי, בוא נצלול לפרקטיקה.
ויולי אדלשטיין לא שם.
אוקיי. טוב שיש את מי להשים. גלנט הלך, הרמטכ"ל הרצי הלוי הלך, כולם הלכו עכשיו יולי. יולי ילך, הרי אתה יודע שגם אם יפטרו את יולי אדלשטיין היום, זה לא יפתור את הבעיה. אתה יודע, גם החרדים לא קונים את הלוקש הזה, שאם יפטרו את יולי
הצליחו
לא,
להעביר את החוק.
בוא, גם אם, גם החרדים, ושוחחתי אתמול עם לא מעט נציגים, גם הם יודעים שזה בלוף, יפטרו את יולי אדלשטיין. פיתרו שר ביטחון זה לא עזר. פיתרו שר ביטחון זה לא עזר. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
למה לא עזר? פיתרו שר ביטחון, ויש מרכזי סיוע. הנה, זה עזר, אתה בדברים אחרים.
אבל שאלה פרקטית. שאלה פרקטית. הרבי מגור, אני מבין שהוא נושא נס הדגל, מרים הדגל ליציאה הממשלה, הוא כבר הרבה חודשים כועס, לא מוכן לדבר עם אף אחד מנציגי נתניהו. אם הוא מצליח לשכנע את הרב הירש ואת הרב לנדאו, זה נגמר לדעתך?
ודאי. זה לא נגמר. זה אומר שאגודת ישראל ויהדות ודגל התורה יצביעו בעד פיזור הכנסת, והכדור יגיע לידי ש"ס.
לא, ש"ס תוך דקה אחרי. דקה, לא חצי דקה, דקה.
למה אתה כזה בטוח לגבי ש"ס?
אני לא יודע.
מיליון אחוז.
אני לא יודע עד כמה ש"ס יקבלו גיבוי מהרבנים שלהם להיות כאלה נחרצים מול אחותם המפלגה האשכנזית, ולהגיד אנחנו כן נשארים בממשלה, וכשאמרתי קודם יולי...
אז אבי מימרן, אני אומר לך, אתה בחור חרדי, אני לא חרדי, אין סרט בעולם שיהדות התורה פורשת וששני סרט.
יש לי שאלה, אבל לפני סיום.
אין סרט בעולם. ברגע שהרבנים האשכנזים יחליטו לצאת, ש"ס לא יכולה להיות גוי של שבת ולהישאר, מה גם שיש אצל הרבנים במועצת החכמים, הרב יצחק יוסף והרב סלים, שדעתם עוד קיצונית עוד יותר.
גם לש"ס יש הרבה מתגייסים מסורתיים, אבל אבי, יש לי שאלה, כי אנחנו עוד מעט מסיימים. שנייה, אבי, אם עכשיו קמה ממשלה בראשות ממשלה כמו בנט ולפיד, מה החרדים יקבלו?
אופוזיציה.
אופוזיציה?
כן.
הם לא יצליחו לקבל מה שהם רוצים?
לא, אני לא יודע. אני חושב שזה כבר השתנו הימים האלה של לפיד וזה ייתנו מה שהם רוצים לחרדים. אני כן חושב שבנט יעדיף לשבת עם מנסור עבאס ועם יאיר גולן ולא עם חרדים. בלכתחילה. כלומר, לא בגלל שהם לא ייתנו, יקבלו. במסע הוא מתן מראש, הוא בכלל לא ידבר עם החרדים. הוא רואה ביאיר גולן מפלגה יותר ראויה לקואליציה מאשר יהדות התורה. תפיסת העולם השתנתה. העולם משתבש, אנחנו לא, זה לא שהחרדים באו עם דרישות חדשות למפלגות. המערכת הפוליטית השתנתה.
אם מה שאתה אומר זה נכון, הממשלה הזאת לא תיפול על החוק הזה.
אני לא יודע, אבל אני
אם מה שאתה אומר נכון, והחרדים גם יודעים את זה, הממשלה הזאת לא תיפול.
אני לא נביא ואני לא יודע מה יהיה. אני אומר מה התחושות ומה אומרים לפחות בחדרים הסגורים, הפוליטיקאים החרדים, שהם עושים את כל החישובים הפוליטיים, עם כל תוצאה של בחירות אפשריות, הם אומרים אם ליברמן ולפיד ובנט יגיעו בסוף, אחרי הבחירות הבאות, למצב שיהיה חסר להם 5 מנדטים כדי להביא את ה-61, הם לא יפנו לחרדים. הם יפנו לכל מיני מפלגות אחרות, ולא לחרדים. החרדים לא תהיה ברירת המחדל לאחרונה, וגם להם הם יגידו, אנחנו לא מוכנים להתפשר על חוק הגיוס, אנחנו רוצים לראות את כולם מתגייסים, וכל מיני אמירות פופוליסטיות כאלה. שורה אחרונה, אפשר לפתור את המשבר, ואני מאנשים שאומרים, בוא נתחיל לפתור, בוא נתחיל לעשות, ונפסיק לדבר. ואם מעבירים היום את החוק, שהחרדים מוכנים להצביע עליו, שהוא היסטורי, הוא היסטורי מבחינת מגזר חרדי, מעולם מפלגות חרדיות לא אמרו כן, לחוק כל כך מרחיק לכת, עם אלפי מתגייסים בשנה, אלפי לוחמים, צעירים, מתגייסים בשנה, לא היה דבר כזה.
אבי מימרן.
אם הליכוד כולם יתעשתו ויגידו כן, והחוק הזה עובר, ב-2026, השיח יהיה אחר, אנחנו נהיה במקום אחר.
אבי מימרן, רדיו קול, רדיו קול, חייבים פשוט לסיים, לצאת לדיווחי תנועה ופרסומות. תודה רבה רבה שהיית איתנו. שבנו ואנחנו מעדכנים שקיבוץ ניר עוז הודיע הבוקר כי חולצו מרצועת עזה גופותיהם של החטופים החללים גדי חגי בן 73 וג'ודי ויינשטיין בת 70, שנחטפו מניר עוז ב-7 באוקטובר. בני הזוג נחטפו יחד מביתם בקיבוץ, קיבוץ ניר עוז, סמל ההפקרה בבוקר הטבח. חודשיים וחצי לאחר המתקפה של חמאס, נודע כי גדי נרצח ב-7 באוקטובר. שבוע לאחר מכן הודיעו בקיבוץ על הרצחה של בת זוגתו ג'ודי. כאמור, גופותיהם חולצו, הוחזרו. נציין רק שהם הותירו אחריהם 4 ילדים ו7 נכדים. יהי זכרם ברוך. ואנחנו עוברים לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. בוקר טוב.
שלום, שלום
ברק,
שלום
נווה.
שלום
עמית. אתה רוצה להתייחס להודעה של קיבוץ ניר עוז מהבוקר? עכשיו, מהרגעים האלה?
תראה, בצד ההפקרה, שזה לא ספק, הייתה בצורה, אמרת סמל ההפקרה, או יקראת סמל ההפקרה, אין ספק בזה ואין חולק על זה, אבל זה גם סמל הנאונטיזם שמולנו, ואני אומר את זה כי אני מרגיש אנחנו בכלל בחודש האחרון במזרח התיכון, העולם המערבי בכלל, וגם במידה רבה גם אנחנו מפספסים את הזיהוי של האויב המרכזי, וזו האידיאולוגיה הנאו-נאצית של האסלאם הרדיקלי, שהיא משתלטת על משטר, זה לא משנה אם זה באיראן, בתימן או בעזה, היא מקור כל ה...
אם אין ספק, אתה רוצה שאני אוסיף קללות וגידופים על החמאסניקים, לא נאו-נאצים, נאצים, לכל דבר ועניין, מפלצות, הכל, הכל נכון, אבל הם לא שלנו, הם לא ראש הממשלה שלנו, הם לא ההנהגה שלנו. אתה יכול להגיד, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על ניר עוז, לא רציתי להתחיל עם זה, אבל אם אנחנו מדברים על ניר עוז, מה לעשות, סמל ההפקרה, אתה יודע, למה סמל ההפקרה? כי אחרון המחבלים עזב חצי שעה לפני שראשון החיילים הגיעו מהשייטת וממגלן, וזה סמל ההפקעה, הם לא ראו חייל בשעות שהם היו שם, חייל אחד הם לא, הם תפחו ואנסו וחטפו, רגע, רגע, רק מילה. אז בהקשר הזה, למה ראש הממשלה לא מגיע לבקר בניר עוז?
אני לא, דובר של ראש הממשלה אני לא מכיר, אני מניח שלוח הזמנים שלו, גם במלחמה הזו ועוד כל מה שמושט עליו.
אין זמן, אין
עוז,
אין זמן.
עמית,
עמית. לא, לא, אבל זה לא, אבל זה לא עניין, ואין שום חולק על מה שאתה אומר בהקשר של ההפקרה, אין שום מחלוקת לרגע, ההפקרות הייתה ההפקרות וההפקרה, בפרט של אזרחים, המחויבות הראשונה במעלה של המדינה. אני רק הערתי שאני פשוט מרגיש, זה לא משנה אם העצמת החירות העולמית,
חבר הכנסת הלוי.
עם המשטר באיראן או דברים אחרים, זה לא הולך לכיוון הנכון בעקבות.
חבר הכנסת הלוי, בוא נחזור לחוק הגיוס. אתה ראית את זה מגיע למצב הזה? לנקודה הזאת?
אני חושב דווקא בדיונים שאני השתתפתי, בכל אופן אני חושב שהפערים הם לא גדולים. בסופו של דבר הצורך והערך, נתחיל בערך, הערך הוא ברור לגמרי, הוא חובה מוסרית, הוא גם חובה תורנית של כל מי שלמד תורה להתגייס לצבא הגנה לישראל. זה דבר שראוי לקבע אותו כנורמה ברורה בחוק. אגב,
החוק
לא
טוב, כרגע. החוק כמו שהוא כרגע הוא טוב?
לא, אין כרגע חוק באופן, כלומר הנוסחים שהגיעו לאורך החודש בוועדה, הרי אנחנו לא יודעים בדיוק על מה מדבר יו"ר הוועדה מול ראש הממשלה אתמול או היום, כלומר יש פה פרטים כאלו ואחרים שצריכים להתברר, אבל אני אומר באופן כללי, הערך הוא מוסרי והוא ברור, מתת שני גם ברור לכולם.
אז על מה זה נופל? על מה עכשיו הפיצוץ?
תראי, זה נופל על זה שהפערים הם... נובעים לפי דעתי מחוסר הבנה של הציבור החרדי ושל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, ובצדק אמר ראש הממשלה, אנחנו צריכים חוק שהוא בר יישום, כלומר אנחנו מתכתבים עם מציאות כשאנחנו מחוקקים, לא עם הירח ולא עם, ולא כותבים על הקרח. ולכן אני אומר את זה בלי שום זלזול באף סנקציה ובאף דבר, באף תמריץ שצריך להיות, ומדינה עושה את זה בכל מיני הקשרים, צריכה לעשות את זה גם בהקשר של גיוס לצבא.
אתה חושב אבל... שיולי יגזים עם הסנקציות האישיות שהוא רצה?
יולי ידע.
אז אני אומר, אפשר להגיע בזה, תראי, בסופו של דבר הרי, זה לא שתחוקקי חוק נווה, וכל תלמידי ישיבת פונוביץ' יעמדו בשלשות בבקום, זה לא יקרה, כיוון שההשתמטות הזאת זה לא השתמטות כלכלית, שהתמריץ יאזן אותה, או הסנקציה לבדה תאזן אותה. יש פה תהליך, אנחנו רוצים, אם רוצים לגייס את החרדים לצבא, אם רוצים לגייס אותם להפלת הקואליציה, בזמן מלחמה, זה מתודה אחרת, בהחלט חברינו בשמאל עושים את זה היטב. אם רוצים לגייס אותם ולהביא תועלת ממשית, וזה צריך להיות הערך של החוק, צריך ליצור דינמיקה שבגיוס החרדי הנורמה הזאת תהפוך למקובלת, זה נכון לגיוס שלב ב', זה נכון לגיוס חובשים מקרב אלפי חובשים שיש בציבור החרדי, לעשות להם הכשרה מהירה, יש המון דברים שיכולים לייצר,
אז מי פה הרחיק לכת, חבר הכנסת הלוי, מי פה הרחיק לכת, יולי אדלשטיין או החרדים? בנקודה הזאת, בהנחה שאנחנו לא רואים פה את הגיוס המסיבי המושלם שאנחנו שואפים אליו שכן יהיה בהמשך, מי הרחיק לכת?
אני חושב שכשהרעשים התפוגגו, אני שמחתי לשמוע שחבר הכנסת אדלשטיין אמר בצורה מאוד ברורה, וזה דבר שמובן מאליו, שלהפיל ממשלה ולפרק קואליציה בזמן מלחמה זה דבר כאילו, זה דבר מטורף.
כן, אבל הוא אמר עוד משהו אתמול בעת הפגישה, דובר שלו הוציא דברים שבגנות ההשתמטות, משהו שנשמע
נחרץ
לחלוטין.
זה ברור לגמרי, אני רק אומר, הפערים עצמם, האם זה יהיה, האם היעדים יהיו לעד 5 שנים או עד 10 שנים, אפשר להתפשר גם עד 7.5 שנים, אפשר להגיע למצב, המטרה שלנו היא שאת המנהג המגונה הזה, לא של לימוד תורה, לימוד תורה זה ערך לאומי, ויש כאלו שמקדישים את חייהם, המדינה יכולה וראוי שתיתן להם לקבוצה מסוימת, להקדיש את חייהם ללימוד התורה, וזה לא על זה מדובר, מדובר על מחזור של 12-13 אלף איש, שרבים מהם, יש אומרים רוב,
בוא נראה שנייה לפרטים, עמית.
לא לומדים תורה, ועובדים
וכו'. עמית, הסתובבת את חבר הכנסת הלב, הסתובבת אתמול בכנסת, ואני סומך על חוש הריח של, לא רק של הליכודניקים, גם חרדים, ושאר החקים והשרים במשכן. אווירת סוף עונה, או בוא משבר שיחלוף? מה התחושה?
אני מסתכן לומר לך שזה משבר שיחלוף, כלומר לא שזה יחלוף, הרי הבחירות בכל מקרה בנובמבר, ואם לא יעבור תקציב אז הבחירות הן ביוני. אנחנו מדברים על הפער בין יוני הזה, או שעומד בשטחנו, לבין יוני הבא.
זאת אומרת, אתה לא קונה את הערכות שזה יכול להיות גם בסוף השנה, או בתחילת 26.
אז אני אומר שוב, בכל מקרה אם לא יעבור תקציב, ב-30 למרץ...
לא, זה בטוח, אני מדבר על חוק הגיוס, אני מדבר על חוק הגיוס.
אני חושב שזה פערים שיתווכו ויגושרו היום, כך אני מעריך, ואני אומר שוב, מצד האמת, לא מצד הכותרות...
יצא לך לדבר עם גורמים חרדים ביממה האחרונה?
תראי, אלו שבכנסת כן, אבל לא הם אלו ש...
הם לא קובעים, בוא, אני יכול להגיד לך בפירוש, הם לא קובעים שום דבר, כלום, הם מתעדכנים, נגיד היחיד שמעורב בשעס... לא, היחיד שמעורב בשעס זה ינון אזולאי, שהוא נמצא בתוך החדר ומקבל הוראות ועושה הכל כדי באמת להגיע לפתרון העניין, אולי עוד חק שניים, גפני ועוד אחד ביהדות התורה, כל השאר לא מעורבים, אין להם מושג.
אבל מה הם רוצים, חבר הכנסת הלוי? הם היו רוצים לפרק את הממשלה, או שהם היו רוצים להמשיך כמו שזה, וגם ללכת על חוק הגיוס?
זה ברור שיש לחץ מתוך הציבור החרדי, נוכח הסנקציות שהושתו עליהם, אגב, באופן מוזר, רק על החרדים, לא יודע, היועצת המשפטית החליטה שרק אם אתה חרדי ולא משרת בצבא, אז לוקחים לך את המלגה, לעומת זאת... אחרים רבים מאוד שמקבלים מלגות מהמלאג או אחרים, זה תמיד מוזר בעיניי, אלו שמטיפים בעד ערך השוויון ואיכשהו לפעמים מתפלקת להם אפליה.
לא, אבל שנייה, יש פה משהו אחר.
אז בסוף אתה מרין על זה שהשוויון, שחוסר השוויון פועל נגד החרדים, זה מה שיצא אחרי שנה ושמונה חודשים.
לא, אבל הוא אומר שיש לך פה אפליה.
אפליה נגד החרדים, זה הסיכום.
רק, אני אמרתי, אם מתקנים, ואני חושב שראוי לתקן, בוא נתקן את זה כמו...
אגב, סתם לסבר את האוזן, סתם לסבר את האוזן.
גם אתה לא תסכים לזה.
נכון, סתם לסבר את האוזן, מיולי 24 ועד אתה הוציא הצבא למעלה מ-24 אלף צווים לחרדים, התגייסו על פי נתוני הצבא מאתמול 1212, שרובם גם לפי הצבא לא ממש חרדים.
חבר הכנסת הלוי.
חבר הכנסת הלוי.
כן, אני איתכם.
אני רק שאלה אחרונה, פוליטיקה פנים.
זאת לא הייתה שאלה עכשיו?
לא, אני רק אמרתי שאין חצי שוויון ברק. כל זה נכון מה שאתה אומר. אני לא חושב, ואני התעקשתי על זה, ואני גם אגיש הסתייגויות אם זה לא יסתיים בכך, שהחוק הזה נראה כלפי חרדים, זה נראה לי פשוט בלתי
מתקבל. אבל מה שאתה אומר פה זה מעניין, כי יש את כל הנקודה הזאת של היועמ"שית, שגם מעורבת בסיפור הזה, ושגם לה יש את האינטרסים שאנחנו כבר מכירים אותם, ויודעים אותם היטב, שהיא רוצה בהפלת הממשלה הזאת.
תשמעי, זה נראה ככה, כשבאים נציגי היועמ"ש, ואני שואל מדוע אתם לא משיתים את אותם סנקציות, על בסיס אותם הגדרות, כלפי ציבורים אחרים, לא חושבים אם זה חילונים, ערבים אחרים, הרי דוח מבקר המדינה אומר שלמעלה מ-13% שאינם חרדים, שהפטור שלהם הוא לא מתורתו אומנותו, לא משרתים בצבא, למה אתם לא מטילים את הסנקציות עליהם? אז מגלגלים עיניים לשמיים, ככה לא נראה שוויון בעיניי. אז אני אומר, אם אנחנו כבר מתקנים, בוא נתקן כמו שצריך, זה נראה לי דבר סביר.
תגיד לי, יש לי שאלה, אבל זה באמת לא קשור לעניין. בהנחה שאתם הולכים לפריימריס, יש 41 ח"כים ושרים עכשיו, 32 ח"כים ועוד השאר נורווגים, כולם ירוצו לרשימה הארצית. זה אומר שאנחנו נאלץ בכאב רב להיפרד מחלק לא קטן מהח"כים והשרים בקדנציה הבאה. כי איך שלא תהפוך את זה,
כואב לך?
קשה, כואב?
קשה לך?
אומר את זה, קשה וכואב ודואב ומחמיר לב. הנה, אני מוסיף עוד. אבל זה נכון מה שאמרתי?
יכול להיות שכן. אני לא חושב שזה אותה בסדר העדיפויות של הצרות של מדינת ישראל היום.
אבל אתה יודע, בשולי הדברים, מה שנקרא.
בסדר העדיפויות. בואו נתרכז במלחמות האמיתיות, לא בדברים הקטנים של המלחמה בעזה.
אז נווה, אני רוצה להגיד לך, אם היית יודעת כמה זה מעסיק את החכים והשרים.
לא, אבל אותי מעניין לשאול לסיום, חבר הכנסת הלוי, בהקשר להקלטה שהשמיע כאן ברק בתחילת התוכנית, האם השר לשעבר גלנט והרמטכ"ל לשעבר הלוי פותרו לדעתך בגלל החרדים?
לא, חד משמעית לא. אין שום שאלה. אני הייתי שם השר גלנט, אולי השיא של חוסר האמון שהיה בין ראש הממשלה לבינו, זה היה בפרשיית פילדלפי, שהוא עמד נגד עמדת הקבינט, ואמר שאפשר לוותר שזאת עמדה שערורייתית כשלעצמה, זה לא היה שם. אולי הם גם עיכבו את זה, ולכן
בפורה... חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
תודה.
שיהיו בשורות טובות. בוקר טוב לאבי אשכנזי, פרשן צבאי מערי ורדיו 103.
בוקר טוב חברים.
אתה יודע, אני מדבר איתך, ואנחנו רואים בלופ אינסופי על המסכים שמעולנו, את הליכת, את היציאה של ג'ודי ויינשטיין וגדי חגי, באותו בוקר נורא, באותו בוקר להליכה רגלית, ככה רואים אותם יוצאים מהשער, אז בוא תספר לנו על מבצע החילוץ, מה שאנחנו יכולים לספר עד עכשיו.
כן, אז בעצם אנחנו מדברים על, בעצם ג'ודי וחגי נרצחו בשביעי באוקטובר, ממש בסמיכות לרגע שבו הם יוצאים מאותו שערי הקיבוץ, הם נתקלים במחבלים, והם כנראה שם באיזשהו שלב הם גם הורגים אותם, מוצחים אותם, והמחבלים שהם אותה קבוצה שהיא גם החזיקה במשפחת ביבס, מביאה אותם לאזור חניונס, שם הם מסתירים את הגופות, ובימים האחרונים, בשבועות האחרונים, השבק מגלגל מידע מודיעיני, ומצליב אותו עם חקירה של עצורים עזתים, אותם מחבלים שהיו מעורבים ברמה כזו או אחרת בסיפור הזה, ובעקבות כך מתגבשת פעולת מבצע, כאשר צהל נמצא כרגע מתמרן עם שתי אוגדות בחניונס, גם אוגדה 36 וגם אוגדה 98, אוגדת הקומנדו, ובמהלך הלילה כוח מיוחד של צהל, בהכוונה של השבק, יחד עם אנשי השבק, היחידה המבצעית, מגיעים לאותו מקום שעל פי המידע, מוסתרות הגופות, צהל מצליח להוציא את הגופות של שני החללים, ומביא אותם לשטח ישראל, מתבצעת בדיקה במכון לרפואה משפטית, ומאמתת את זהות הגופות, ולפני כשעה מגיעים נציגי צהל למשפחות בקיבוץ, בעצם בקריית גת, ומוסרים להם את ההודעה, שבעצם החללים הובאו לשטח ישראל, והם יובאו לגבורה, בקבר ישראל.
כן. ולגבי מה, מתי מועד הלוויה נקבע כבר, או שזה עדיין מוקדם, צריך לעבור הליך של, של זיהוי, מה הפרוצדורות שאתה יכול...
אז אמרתי שהזיהוי כבר בוצע, הליך הזיהוי בוצע, יש ודאות של 100% שמדובר בגופותיהם של השניים, של שני החללים, וכרגע המשפחה והקהילה, קהילת נירוז צריכה לקבוע את סידורי ההלוויה, את מועד ההלוויה, את המיקום,
אבי, אתה יכול לספר לנו משהו על, על האזור? ממנו חילצו את הגופות? זה אזור שצהל היה שם בעבר, מקום שלא היינו בו ועכשיו הגענו?
אני לא יודע אם צהל היה שם בעבר, אבל בהחלט אנחנו מדברים על אזור שבו צהל בסמוך לו מתמרן כרגע בחאן יונס. צהל פינה את רוב האוכלוסייה מהאזורים האלה, גם אתמול בשעות אחר הצהריים דובר צהל הבהיר לעוד אזורים, במקרה זה גם בצפון הרצועה, שהתושבים לא לחזור כי זה אזור לחימה, ואנחנו מבינים שצהל כרגע מבצע פעולות. הפעולות האלה מתבצעות בין היתר בתיום אדוק מאוד גם עם השון, עם מטה השבועים וחטופים של צהל, אבל גם במקביל עם אנשי השבק, כלומר אנחנו אוספים כל הזמן מידע מודיעין, מתקליבים אותו גם עם חקירות של אותם עצורים שצהל עוצר במהלך התימון, והפסיפס הזה של המידע מאפשר בסופו של דבר להגיע אל אותם אנשים. הרבה מאוד מהמידע שיש לצהל, אי אפשר לממש אותו לכדי מבצע טקטי, גם לשחרור חטופים חיים וגם חללים, מסיבות מבצעיות כאלה ואחרות, ולכן מנסים כל הזמן לעשות את הבדיקות, מתי אפשר כן לבצע פעולות כאלה ואחרות בעניין הזה.
אבי אשכנזי, איך אומרים, נצפה ונקווה ונתפלל לבשורות טובות. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
תודה לכם. תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ולאחר השעה 10 חוזרים להמשך השעה השנייה. נווה דרומי ואני, הישארו עם ה... 1-2
עכשיו, נווה דרומי וברק סרי. 1-2 עכשיו, ב-103 FM. נווה דרומי וברק סרי. One, two.
חזרנו שעה שנייה, נווה דרומי, I-24, ידיעות אחרונות, מה עוד?
זה לא מספיק.
מספיק, מספיק. שעבר הארץ, איתי באולפן, לשעה שנייה. תגידי, את הולכת מחר להפגנה?
היום, היום. לא, אני לא הולכת אבל להפגנות באופן כללי. אתה הולך להפגנות?
לא, ממש לא.
למה?
לא הולך, לא הולך, כי לא חסרות בימות, לא חסרות להביע את דעותיי, ברוך השם, רדיו, טלוויזיה, וואלה, בכל מקום, אז...
אבל כל הכבוד למי שירים את ההפגנה היום. יפה מאוד, כן?
אז בואו אני...
צריך קצת לתת מקום ל... קולות אלה שמרגישים שאין להם מקום.
אנחנו עוד מעט נפיע לכם את הדברים שאמר נתניהו, שקורא לאנשים להגיע להפגנה היום, שזה לדעתי אחת החרפות ועוד שפל שנתניהו מגיע אליו, אבל בואו נקריא לכם מה אומר עמית בכר. אתה יודע מה, בואו נשמע קודם את נתניהו, קורא לאנשים להגיע הערב, ראש ממשלה קורא לאנשים לבוא להפגין נגד, בואו נשמע.
נו טופס, אתה בא מחר להפגנה?
אתה מאשר לי?
לזה אני מאשר. אתה יודע למה?
למה?
כי זה חשוב. זה חשוב למדינה, זה חשוב לדמוקרטיה. ואתה יודע מה זה הדמוקרטיה? הציבור מחליט. לא הפקידות, לא הגיבוי שמקבלים מהייעוץ המשפטי, הציבור מחליט. ואנחנו נחליט מי יהיה ראש השבק, מי יהיה נציב שירות המדינה, כפי שהיה נהוג פה 70 שנה ומעלה, כך יהיה גם בהמשך.
טוב.
אבל לצורך זה...
הבנו את העיקרון. מחר. אז ככה כותב עמית בכר, ואני מזדהה עם כל מילה. ראש ממשלה, שהוא גם נאשם בפלילים, שמשלב את ההמון להפגנה נגד בית המשפט ומערכות אכיפת החוק. הוא לא רק שמדרדר את ישראל לשפל חדש של הרס עצמי ופילוג, אלא שהוא מבצע לאור יום עבירה של שיבוש מהלכי משפט, הוא פועל שיטתית נגד ניגוד, תוך ניגוד עניינים חריף. טוב, ישראל הציונית והדמוקרטית היא תחת מתקפה, בעמידה נחושה תשרוד ותשגשג. מה עושה נתניהו? נתניהו ממשיך, הרי נתניהו התגאה כל השנים עד שנת 2000, סוף שנת 2019, הרי כתבי האישום תיקי אלפים הוגשו נגדו בתחילת 2020, התגאה כל השנים שהוא מגינה של מערכת שלטון, של בתי המשפט, בית המשפט העליון, של מערכת שלטון החוק, היא הכוח שלנו כלפי העולם, היא זה שמאפשרת לנו
איזה כוח היה לה מול בית הדין הבינלאומי,
ארכיון,
מלא כוח.
ארכיון מתפוצץ, אני, אם היית רוצה, הייתי משמיע לך כאן, שש שעות לא היו מספיקות, את כל הדברים, הסינקים והאינסרטים, שנתניהו והנאומים חוטבי הלהבות, שנתניהו השמיע בעד שלטון שמירת, שלטון, שלטון, שמירת שלטון החוק, ואז הכל התהפך, כי הוא הסתבך בפלילים, כי הוא נאשם, כי הוא בבית משפט, ומאז הוא נותח רוח גבית, ואתמול הדברים הגיעו לשיא, הוא קורא לאנשים לבוא להפגין מול בית המשפט העליון. האיש רוצה לפגוע בבית המשפט, כדי להרער ולקעקע את האמון בבית המשפט, כדי להחליש את כל גורמי האכיפה, הכל מהאינטרס האישי שלו.
סרי, שום ארכיון שתראה בלופים, או ארכיונים שתביא בזה אחר זה, לא יעזרו לכם עם החמאה שעל הראש. תגיד, איפה האופוזיציה היום? אין אופוזיציה.
מה זה רלוונטי?
שנייה, אין אופוזיציה, אתה יודע למה? הם ויתרו על הכנסת. ויתרו על הכנסת. הם חיים בכבישים, ברחובות, נעמה לזימי עם מדורות באיילון, הולכים ותומכים בפעולות הכי הכי אנרכיסטיות שיש, שהם בכלל לא, כולן ברחובות כבר מעל לשנה. זה הפריע לך משהו מהדברים האלה? אתה יצאת פעם נגד זה? זה גרם לך להדיר שינה מעיניך? ברור שלא. ברור שלא. אז תשאל את עצמך למה עכשיו זה פתאום כן מפריע לך. אם אתה שואל אותי, הביקורת שלך הייתה צריכה להיות שנתניהו ימשיך את המאבק הזה בעוד דרכים, את המאבק נגד בערב מיארה שפוגעת בדמוקרטיה, את המאבק נגד בגץ שהוא לא מספיק דמוקרט. לזה הייתי מצפה ממך שתגיד, אבל אתה, שמעולם לא אמרת שום דבר על חברי הכנסת שהפקירו לגמרי את הכנסת, שלא מגיעים לשם בכלל, שכחו איך היא נראית, והעבירו את האופוזיציה שקמה ברסלר, למשה רדמן, ליועמ"שית שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי. זה לא הפריע לך כשהיא אמרה את זה? שהיועמ"שית אומרת דבר כזה, זה לא גרם לך לזוז בכיסא באינוחות? או שיש איזושהי אובססיה שכבר אי אפשר להתמודד איתה, שהיא כל פעם לנתניהו, והאמת כבר אין לה ערך. העובדות כבר אין להן ערך.
אז מילה על היועמ"שית. את יודעת, סליחה על הקלישה, במדינה מתוקנת, ואנחנו ממש לא מדינה מתוקנת, עוד נחזור להיות מדינה מתוקנת, האישה הזאת, יקשרו לה את כל הכתרים.
על
האישה
מה?
האישה החזקה
על
הזאת,
מה?
טוב, תני לי לענות.
תגיד על
האישה
מה?
האישה החזקה הזאת, גלי בערב מיארה, שלמרות מסך פשע
איזה
מכוער.
איזה מסך פשע?
מדהים.
אפילו הפקידות מתחת לבית עד, אלה. איזה מסך פשע?
הגיעו עד לשכפת של הבן המילואימניק שלה, שהלך למילואים בניגוד לאחרים, כמו יאיר נתניהו, שלא ראו מילואים מאלפי קילומטרים, הלך למילואים ועשה זה עד לבן שלה הגיעו. מסע, אך פשע.
אז הבן הזה מפריע לך ובנים נילי, אחרים נילי. לא? לא, אבל אתה אמרת שקשרו לכתרים. על מה? על מה הקשרו לכתרים?
עם עוד בודדים, אני אומר בודדים, בודדים, ששמרו כאן כמו חומה, כמו ראש השבק היוצא רונן בר, וכמו נשיא בית המשפט העליון.
תגיד לי, רונן בר אחראי על הדמוקרטיה הישראלית?
כמו כן, הוא גם בין את תפקידיו זה שימור הדמוקרטיה.
אני אגיד לך מה קרה בשבעה באוקטובר, הוא חשב בדיוק כמוך.
על אצבעות כף אחת, עמדו כמו חומה בצורה, מול נתניהו, הנאשם בפלילים, שעושה הכל מהאינטרס האישי שלו, שהתהפך כמו סטייק ממגן שלטון החוק, למי שמסית נגד שלטון החוק, ומנסה לקעקע את שלטון החוק, והכל בגלל המשפט שלו, והכל בגלל הישומים נגדו, והרי זה לא פלא, שבתור מי שהתגאה, וגם סיפר בכל מקום, איך ניסו לעצר את צעדיו של בית המשפט, והוא אמר להם, אסירו ידכם, והוא אמר להם, אל תיגעו בבית המשפט, וזה הכוח שלנו מול העולם.
סרי, אתה פוגע באנשים האלה. אתה פוגע באנשים האלה שאתה כל כך אוהב.
ואני אומר עוד פעם, האנשים האלה שאת כל כך תוקפת אותם, בראשם גלי בערב מיארה, היא גיבורת ישראל.
תגיד לי, איך אתה אומר על גלי בערב מיארה גיבורת ישראל, כשיש לך גיבורי ישראל בתוך עזה?
אני מעולם גם לא החלפתי את המילה, ואני מניח שגם לא החלפתי את המילה.
איך אתה אומר על גיבורת ישראל,
שיש
לך לוחמים שהם גיבורי ישראל בתוך עזה, קושר לכתרים שלא מגיעים לה, והמונולוג הזה,
נתניהו, אני קשור קטרים לגלי בערב מיארה. אז אני רוצה, תני לי, אתה מפריע לי.
תן להגיב, אתה כבר חמש דקות במונולוג.
אז אני אומר עוד פעם, האישה הזאת,
שנתניהו מסית נגדה,
ונגד שופטי בית המשפט העליון, שדואגים תחת, אין לי מילה אחרת, תחת כל גידוף אפשרי וכל לחץ אפשרי וכל הפגנה והכפשות דואגים כאן לשימור הדמוקרטיה. הם מבחינתי גיבורים אמיתיים, ונגדם נתניהו עובד כדי לקעקע את האמינות שלהם, כי אם יהיה ערעור בעליון אז מי זה, אלה השופטים? הרי אמרנו לכם שהם מוטים כדי למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
די, אוקיי, די, כן. הבנו, מיצינו, אבל החמאה על הראש ביום שבו שופט, שנייה, ביום שבו שופט בגץ אומר שגלי בערב מיארה צריכה לחשוב שוב על נוגדי העניינים שלהם, לדב ארגמן, הפוזיציה והאובססיה לא מאפשרת לך, לא מאפשרת לך לראות את נוגדי, לא, עכשיו אני מדברת.
אבל איזה נדב ארגמן, תסבירי, זורקת שנייה.
לא נותנים לך לראות את ניגודי העניינים שגלי בערב מיארה שוחה בהם, את ניגודי העניינים של יצחק קמי.
כולם לא בסדר. כולם לא בסדר.
אבל אתה מבין שאתה סותר את עצמך.
כולם לא בסדר. גם מנדלבליט, אתם זוכרים מה אמרתם על מנדלבליט? כל מי שנוגע בנתניהו לא בסדר. אתם זוכרים מה אמרתם על מנדלבליט? הפכתם אותו למשוקץ באדם.
זה לא קפלן.
איזה הפגנות ואיזה הכפשות ואיזה כללות ואיזה גידופים. כל מי שנוגע בנתניהו פסול. פסול. למה? כי הוא נגד נתניהו.
תגיד, אבל אין לך, אתה לא מרגיש לו בנוח?
לא, ממה, אני מרגיש גאה
לשבח ולהעלם אותה. באמת? ואז אתה בא בטענות לאנשים שאתה קורא להם ביביסטים, שאתה מעלל מישהי, שאתה מעלל מישהי, שאפילו בגד לא פעם זרק אותה מהמדרגות, שאתה מעלל מישהי שעובדת ועוסקת במשבר חוקתי כל הזמן, למה? כי אתה שונא את נתניהו. חס וחלילה. האינטרסים של המדינה, איפה האינטרסים של העם הזה, כל מה שאכפת לך זה נתניהו, זה ישתלט לך על המחשבה, ובכל הרבע שעה האחרונה, המונולוג הזה שכבר נמשך כמה דקות, זה פשוט שיר הלל ליועמשית,
נכון?
על כלום ושום דבר. נכון. מבחינתך הדבר הטוב שהיא עושה, זה כל מה שהיא עושה נגד הממשלה הזאת, והרצון שלה להפיל את הממשלה.
זוכרת מה אמרתם על מנדלבליט?
ואתה כאילו אומר לו, עכשיו אני...
זוכרת מה אמרתם על מנדלבליט?
אתם זוכרים מה אמרתם על הרצי הלוי?
אתם זוכרים מה אמרתם על נדב ארגמן? אתם זוכרים מה אמרתם על דיסקין?
אתם זוכרים מה אמרתם על דגן ראש המוסד?
כל מי שטוען שנתניהו סכנה לישראל, כל מי שבולם את נתניהו, הוא משוקץ, מקולל, פועל נגד המדינה, בדיוק ההפך, והכל כדי לשמור על בן אדם אחד.
סרי, תמצא לי טיעון אחד שלך, שאיכפת לך מהדמוקרטיה שלא קשור לביבי.
אני אומר לך עוד פעם, את יכולה לסובב באלף...
לא, תן לי תשובה, תן לי תשובה, למה לעזוב אותך?
אני אומר לך עוד פעם,
אין לך תשובות.
יש מספר אנשים...
אין לך תשובות.
די, נווה, אני לא בחקירה אצלך. זה לא רעיון אצלך בתוכנית.
לא, אבל זה לא חקירה אצלך, זה
למאזינים. האנשים האלה שנתניהו אתמול...
אבל תן להם תשובות, סרי, למה אתה מזלזל בציבור?
תוך ניגוד עניינים בוטה...
למה אתה מזלזל בציבור?
רגע, רגע, בתוכנית שלחתי שאני שאלות.
מונולוג.
האנשים האלה,
גלי בהרב מיארה, אתה מעריץ את רונן בר מהשיבה באוקטובר, את גלי בהרב מיארה,
האנשים האלה שעמדו כמו חומה פתורה מול נתניהו, אתם תעשו הכל.
טוב, זה לא לרמה שלי.
אבל הכל, באמת,
לא לרמה שלי.
אתם תעשו הכל, אבל הכל, לפגוע, להשמיץ, להסיט, לקרוא להפגנות, נגד כל מי שעומד מול נתניהו ודורש שלטון החשבת. אין לכם בעיה עם האנשים האלה, יש לכם בעיה עם החוק. אין לכם בעיה עם האנשים, בעיה עם החוק. ושזה לא מסתדר, ושהמציאות תופחת על פניכם, או מתנפצת על פניכם, אז אתם מאשימים את כולם. עכשיו כבר לא נשאר את מי להאשים, כי כולם הלכו. לא נשאר.
האדם שנתן מונולוג... על זה שלא אכפת לו, די, אני לא, אי אפשר, כאילו, זה לא לרמה שלי, ברק.
אוי, לא לרמה שלך, באמת, נראה. לא לרמה. וואו.
כן, אני לא.
וואו, באמת, סליחה, שאנחנו מורידים אותך, תעלי לי ה-24 אחרי זה חזרה לפסגה ב-24.
דיברתי עליך, לא על כולם.
הבנתי, מאה.
אבל אדם שבא וככה מקבל אנשים, ככה, מנסה להכשיר אנשים שטובלים בניגודי עניינים, שלוקחים חלק מהדברים הכי אלימים שיש, ובא ומדבר כאילו החוק חשוב לו, נו באמת, זה לא רציני, אנשים לא לוקחים את זה ברצינות, זה אפילו מביך, אני הייתי מרגישה אם זה לא בנוח. נתניהו לפחות, נתניהו לפחות עומד למשפט, לא, אני לא אמרתי שהוא קדוש, אני לא מעריצה אנשים כמוך, אני לא פורסת לו שתהיה חדום כמו שאתה פורס לבערב מיארה, אני רוצה להאמין שיש בי איזשהו אינטגריטי, אבל הוא לפחות עומד למשפט, הוא לפחות נותן תשובות, אבל מה איתה? מה איתה? מי שעוסקת, מי שמקדמת אותנו לעבר משבר חוקתי...
היא צריכה לעמוד למשפט?
לא, לא אמרתי שהיא צריכה לעמוד למשפט, אבל לפחות זה, אבל התחלת תשובות על הנקודי עניינים, שהיא לא נתנה להם תשובות, ומעניין מה היא תגיד על מה שאמר הבוקר, השופט סולברג.
תראה, יש חילוקי דעות, והיו יועצי משפטיים בהיסטוריה של עם ישראל, ובהיסטוריה של המדינה, שבא בגץ ואמר להם, אנחנו לא מקבלים את העמדה שלכם, זה יכול לקרוא, עכשיו, רק שתבינו, אתה יודע, זאת אותה אישה, שהמסע המכפיש הזה מתנהל...
שגרוני סמר עליה, שזה כמו למנות אלוף משנה לרמטכ"ל.
אוקיי, ואחרים חשבו שהיא מתאימה. אותה...
ושבגץ זרק אותה מהמדרגות כמה פעמים.
בסדר, זרק. תגידי לי, למה להתבטא בצורה כזאת? למה להתבטא בצורה כזאת? קורה שבית משפט עליון קרא ליועצים משפטיים גדולים ונישאים, שבית המשפט העליון לא קיבל את עמדתם, ואמר, לא מקבל את עמכם. מה זה לזרוק אותה לכל המדרגות?
זה מה שמפריע לך, זרק.
למה לזרוק אותה לכל המדרגות? כי מה? כי אנשי נתניהו לא אוהבים אותה?
מה
הקשר? כי היא עומדת להם כמו חומה בצורה? מי שלא מתיישר עם נתניהו, וזה, אתה יודע, כבר אין את מי, כי כולם הלכו, הלך שר הביטחון לשעבר, ורונן בר הולך ב-15 ליוני.
ברוך השם.
והלך הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי. אגב, כל הטענות עכשיו מופנות לרמטכ"ל הקודם. איך שר נתניהו אמר? הוא קפלניסט, הוא מתיישר עם הקפלניסטים. כל האנשים שלא מתיישרים עם נתניהו, משוקצים ביניהם. הכל כדי לשמר איש אחד, נאשם בפלילים, שפועל כמו שהוא פעל אתמול, תוך ניגוד עניינים, נגד מוסדות המדינה, לקעקע כל דבר שקורה כאן, את כל האדנים שמחזיקים את הדמוקרטיה הישראלית, כל המסע הזה שאתם רואים, נועד רק משל בן אדם אחד, לא מעניין את המידיאולוגיה, לא מעניין את בית משפט, הרי נתניהו לא דיבר על זה מעולם.
לפחות היה יצירתי, בין
המונולוגים
למונולוגים,
נתניהו לא דיבר על זה מעולם, להפך, כל הטקסטים שלו היו הפוכים, היום בגלל ההסתבכות שלו בפלילים בתי המשפט, זה מה שהוא עושה, ונווה דרומי הולכת ומתיישרת איתו.
תשמע, המונולוגים האלה אולי מרשימים אותך ואת החברים שלך, הם לא מרשימים הרבה מהציבור הזה. המוסדות האלה לא צריכים את נתניהו בשביל לקעקע את התדמית שלהם, הם עושים את זה יפה מאוד לבד. הנה הסנגוריה הצבאית אתמול, שאומרת שהיא לא תיקח חלק בביקורת של מבקר המדינה, כי מסתבר שמבקר המדינה הוא שומר סף שאתם לא מוכנים לקבל על עצמכם, כי אתם מוכנים לקבל רק שומרי סף שאתם מסכימים איתם, פתאום רונן בא ראש השבק, הוא שומר סף, והתחלתם להריץ את האיש שהכישלון של השבעה באוקטובר עליו ועל הלוי, ואותם אתם מעריצים, והכל למה? כי ביבי השתלט לכם על המחשבה, על התפיסה, על הנשימה, על הכל. איבדתם את זה לגמרי. כל היכולת לאיזושהי ביקורת שהיא יותר עניינית, יותר רצינית, היא פשוט מכם והלאה. וזה מדהים. עם כל הדיבורים האלה, גבוהה גבוהה, על כמה שאיכפת לכם מהמדינה, בסוף האמת יוצאת. לא מעניין אתכם, לא מזיז לכם, לא החרדים, ולא הרפורמה המשפטית.
ממש
השבוע חשבתי על זה.
כל מה שאת אומרת זה בדיוק הפוך.
סרי, השבוע חשבתי על זה. עם הרפורמה, לא הייתה לכם בעיה עם הרפורמה. הייתה לכם בעיה עם התהליך. עם זיני, אין לכם בעיה עם זיני. הבעיה היא עם התהליך. כל פעם תירוץ חדש. אתה ואחרים שאתה מייצג, הדבר האחרון שמעניין אתכם, זה מה שטוב למדינה הזאת. אתם כל כולכם מפוקסים בנתניהו, זה הדבר היחיד שבשבילו אתם קמים בבוקר.
כי נתניהו רע לישראל.
איתו אתם...
רע מאוד לישראל.
נתניהו מה?
רע מאוד לישראל.
אויב ישראל?
רע מאוד לישראל, נתניהו רע מאוד לישראל. רע מאוד לישראל.
אוקיי.
אוקיי, לא דעתי.
נו, בסדר.
רע מאוד לישראל. עכשיו, דיברת על רונן בר ועל רמטכ"ל לשעבר, אין חולק על הכישלון שלהם. הם לא צריכים את נווה דרומי בשביל להודות, להגיד ביושר, בדוחות שהם פרסמו, שאנחנו כשלנו וכשלנו, והם אמרו את זה, והם הלכו, אחד הלך,
הלכו אחרי יותר מדי זמן.
השני בדרך.
הלכו אחרי יותר מדי זמן.
מי שפרגן לראש השבק, גם בשיחות פומביות וגם בסינקים פומביים וגם בשיחות סגורות, היה נתניהו.
חמור מאוד.
לא היה...
חמור מאוד.
אני אשמיע לך את הפרגונים שהופרגנו לך שבעה באוקטובר.
לא, אין לי בעיה, אני חושבת שזה חמור מאוד.
אוקיי, חמור מאוד.
סרי, תבין, יש אנשים...
רגע, תני לי, דיברת, לא הפרעתי.
סרי, תבין, יש אנשים שנתניהו לא השתלט להם על כל האונות.
אז ראש הממשלה... ראש הממשלה פרגן. עכשיו, האנשים האלה הודו, את לא צריכה לבוא ולהגיד לי, בטח לא להגיד, קטונתי, להגיד לרונן בר, שהוא, הוא יודע שהוא נכשל. הוא
לא
את
בטוחה.
הכישלון הזה ייקח עד יומו האחרון.
אני לא בטוחה, הוא ניסה לרצות אנשים כמוך. טוב. אם אני אגיד לסרי,
הרצי הלוי ייקח את הכישלון הזה עד יומו האחרון. הם לא צריכים אותך שתגידי. הבן אדם היחיד שלא לקח אחריות, שלא ייקח על חטא, שלא אמר אשמתי, פשעתי, כי הייתי כאן ראש הממשלה 17 שנה, זה האיש שמימן וקנה כסף ושקט בכסף, ואחראי לכל הטבח הנורא שהיה כאן בשבעה באוקטובר.
עוד דברים יצירתיים שלא שמענו מעולם לפני.
בסדר, אנחנו צריכים את החוכמה שלך כאן.
יכול להיות שלפעמים, מדי פעם.
100%. בוקר טוב לקובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו, שנחטף מהמסיבה ברעים ונרצח.
בוקר אור, מה שלומכם?
בוקר טוב, קובי.
מה שלומך אתה, קובי?
יום לא פשוט, אבל באמת מעבר אחד מהשיחה שלכם, שהיום אנחנו באמת קוראים לכל עם ישראל לבוא, להכיר את יונתי, לחגוג כמו שרק יונתי אוהב, ולאחדות בעזרת השם שתהיה פה.
אתה מדבר על לחגוג כמו שיונתי אוהב, תספר לי מה, למה אתה מתכוון?
יונתי יזם צעיר מאוד, עושה מסיבות בתל אביב, אוהב מאוד אומנות, מקדם כל הזמן אומנים צעירים, אם זה צלמים, ציירים, די-ג'אים, והוא עשה לא מעט הפקות בתל אביב, ושנה שעברה גם כן ציינו את היום הולדת שלו בכיכר החטופים, שזה עוד היה מוקדם לרקוד ולשמוח, וזה היה ערב ממש מיוחד, הגיעו לא מעט אנשים, באמת הרבה מאוד אנשים.
אז היום, אז היום בערב יש מפגש
עם האומנים שיונתי הכי אהב.
שהוא ליווה ושהוא עבד איתם?
עם חלקם הוא עבד, את חלקם קולגות שהוא אפילו הריץ את היצירות שלהם. רוב האומנים שמגיעים היום מביאים באמת גם הרבה גאווה לאומית, אומנים שמנגנים על הבמות הכי טובות בעולם.
אז באמת, בוא תספר איפה זה ומתי, אם צריך לקרוא לאנשים להגיע, אז כמובן.
היום בכיכר החטופים, בשעה 6 בערב, בעזרת השם, אנחנו נציין ליונתי יום הולדת, גם נשתדל קצת לספר על יונתי, שעם ישראל יכיר אותו.
יש גם הקלטה שאתם הוצאתם לפני האירוע היום, ששומעים שם את הקול שלו, בשיחת וואטסאפ.
כן, נכון, יש יונתי אהב לשלוח לאנשים הודעות קוליות, כל הטלפונים שלנו באמת שמורים עם כל ההודעות שלו. זה...
מאיפה הרעיון הזה, קובי?
אחד החברים של יונתי, שהוא גם צלם וידאו וגם עורך וידאו, ילד מאוד מאוד מוכשר, קוראים לו עמרי סלח, אז הוא יצר את הסרטון הזה בשנה שעברה, השנה השתמשנו בזה גם לפרסם את הציון יום הולדת שלו בכיכר. ילד ממש ממש מוכשר, יונתי באמת ידע לזהות את האומנים האלה בצורה באמת לא רגילה, כל האנשים שהוא עבד איתם, באמת אנשים מוכשרים, אני את חלקם הכרתי רק אחרי השביעי לעשירי, ואנחנו כל הזמן מגלים עוד דברים, ואנחנו נפעמים מהחיבורים ש... הדבר הזה יצר לנו, וגם באמת כאילו גילינו אנשים בתקופה הזאת, שבאמת עם ישראל זה, יש פה אנשים מדהימים.
ממש.
קובי גם.
לכל הפוליטיקה.
תספר לנו נסיבות חטיפתו מהמסיבה ורציחתו.
יונתן ממש מוקדם, הם קיפלו את הדברים שלהם, יצאו לכיוון הבית.
הוא הגיע לחגוג, לא עבד שם, לא שום דבר.
לא, הוא הגיע לחגוג. יונתן עשה מסיבות בסגנון אחר. הנובה זה סגנון של טרנס. זה פעם ראשונה של יונתי במסיבת טרנס. יונתן הלך, אוהב לראות דברים חדשים ולקחת רעיונות. והסגנון שלו זה יותר טכנו. וזאת המסיבת טרנס טבע היחידה, הראשונה שהוא היה בה, הוא היה בהרבה פסטיבלים גם בארץ וגם בעולם וגם הפיק הרבה, אבל זאת באמת המסיבת טרנס הראשונה שהוא הלך לחגוג, אני יודע ומשוכנע שהם נהנו מאוד.
אז 6.29 מתחיל ירי לעבר ישראל, מפזרים את המסיבה ו...
יונתן ובניהו ביטון זיכרונו לברכה ומאור גרציאני זיכרונו לברכה קיפלו את הדברים שלהם, יצאו ממש בין הראשונים, הגיעו לצומת של בערי, בצומת של בערי עמדה שם ניידת, השוטר כיוון אותם הייתה שם מיגונית, הייתה מפוצצת באנשים, השוטר שנעמד שם בצומת כיוון אותם לכיוון בערי.
לתוך הקיבוץ.
בכניסה, כן, בכניסה לבערי, חיכו להם שם שני בני אבלה, חמאסניקים מחבלים, ירו להם על הרכב, הרכב קצת התדרדר, ולאחר כשעתיים וחצי הגיע מישהו שבמקביל גם עובד סוציאלי באונרה, אז גם חוטף אנשים בין היתר.
יש תיעוד של החטיפה הזאת של אנשי אונרה.
כן, כן. אנחנו מעדדים את זה כמה שיותר בעולם, אני חושב ש...
מה רואים?
האצבע מאשימה.
מה רואים?
עובד אונרה ועוד איזה ג'יהאדיסט, מרימים את יונתן, מכניסים אותו לג'יפ, ג'יפ לבן.
כן, כן.
וחוצים אותו לעזה. אנחנו מנסים באמת להדד את זה, האצבע המאשימה הזה לגוף האנטישמי הזה של האום, של אדון גוטר, שהמחבק מחבלים וכל הגופים האלה באמת זה... תומכי טרור, אנחנו באמת רצים בעולם ונפגשים עם לא מעט שגרירים של האום בעולם, ואנחנו כבר, אני בפגישה האחרונה שלי עם אחד השגרירים, עם שגריר יפן באום, אני הסרתי את הכפפות, אמרתי לו שהוא בצורה ישירה, שהוא תומך במחבלים. אם הם לא עוצרים את הסיוע לאונרה, אז מבחינתי הם תומכי טרור בעצמם. אני חושב שגם המדינה צריכה בהסברה אולי קצת להסיר כפפות ולשים, להוריד, באמת כאילו להשאיר את הדיפלומטיה בצד ובאמת לחשוף להם את הפנים האמיתיות של כל התומכי טרור, גם ממשלות צרפת, גרמניה שמעבירות כספים לאונרה, אני חושב שזו תמיכה ישירה בטרור.
והלילה אנחנו מתבשרים, הבוקר מתבשרים על מבצע שהיה בלילה שבמהלכו חולצו החללים ג'ודי ויינשטיין ו... גדי חגי מנירו, שנרצחו בשבעה באוקטובר, מה עושה לך הידיעה כזאת?
תראה, זה גם, זה באמת רגשות ממש מעורבים, זה סגירת מעגל המשפחה, זה לא פשוט, לא פשוט, אם אני לא הייתי מציין את היום הולדת, אז אני חושב שהייתי הולך לחלוק להם כבוד אחרון, ההלוויה תהיה מחר, אז אני מאמין שאני אהיה שם.
קובי, אם אתה כבר...
לעשות להם את המעט כבוד האחרון שאפשר, לא הכרתי את האנשים, אבל זה באמת אנשים נדירים.
קובי, אם אתה כבר איתנו, אתה בטוח עוקב אחרי כל המגעים שכבר אינם, אבל שבוע שעבר היה נדמה שהמגעים דווקא שוב מתחממים, וגם הייתה שיחה של משפחות של חטופים עם ראש הממשלה, מה העמדה שלך ביחס לעסקה?
אני רואה שהחמאס מסרב לעסקה, זה רק אומר לי שהחמאס על הרגליים. ואני חושב שהחמאס צריך להיות על הברכיים בשביל להחזיר את כולם, את אחרון החטופים.
מתי זה לדעת?
אני חושב שעשינו המון, אבל לא מספיק.
מה הוא צריך לעשות לשיטתך?
אני חושב ש... לא רציתי להיכנס לפוליטיקה ביום כזה, אבל...
לא, זה לא פוליטיקה, זה מה הצבא, מה סיוע הומניטרי, צבא, מה הוא צריך לעשות?
אני חושב שיכולנו להגיע לתוצאות יותר טובות, אני חושב שהיינו צריכים לתת להם 72 שעות, בשביעי לעשירי להחזיר את החטופים, ואחרי 72 שעות שהם לא החזירו את החטופים, לתת להם שבועיים להתפנות על אוניות מסע מחופי עזה, ממש להתפנות, ומי שנשאר שם, הוא בן מוות. וזה ההומניטרי היחיד שגם היום אנחנו צריכים לספק לתושבי עזה, מי שבאמת לא רק רקד, אז הוא נחשב מחפה על פשע, אז אפשר לתת לו אפשרות לעלות על אונייה, וזה ההומניטרי היחיד שאנחנו צריכים לעשות, להדק יותר את החבל על הצוואר, לסגור אותם, ממש, לא להעביר להם כלום, לא טיפת מים, לא כפית מים, כלום. צריך פשוט להפעיל לחץ יותר חזק עד שהחמאס על הברכיים ורוצה להחזיר לנו את החטופים, שירצה רק לסיים את זה. כנראה שטוב להם שם לחמאס. מי שסובל שם זה האזרחים, האזרחים לא רוצים לסבול, תעלו על אוניות, תתפנו מפה, הכל בסדר. אוניית מסע יכולים לעלות עליה 50-100 אלף איש, עשרה ימים כאלה, יהיה הרבה יותר קל גם לצבא לעבוד שם.
קובי, ממש לפני סיום, אני רוצה שתקרא שוב למי שאולי נכנס עכשיו, יצטרף עכשיו לשידור, תספר לו על האירוע שאתם עושים הערב בכיכרת חטופים, לזכר בנך, כדי שכמה שיותר אנשים יגיעו.
אז היום בשש בערב אנחנו נציין ליונטי יום הולדת, בסגנון שלו, כמו המסיבות שהוא יצר, הכל באמת עם ה... עם החברים שלו שעבדו איתו בהפקה של וואי פרייבט, עם קולגות שהוא את חלקם באמת ממש העריץ והעריך על היצירות שלהם, ואנחנו נעשה את זה ממש כמו, כמו יונטי, כמו שיונטי אוהב.
קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו, שנחטף מהמסיבה ברעים ונרצח, תודה רבה רבה שהיית איתו.
תודה רבה קובי.
תודה, בשורות טובות.
אמן לכולם. בוקר טוב לעמי דרור, ממבולי המחאה נגד הממשלה ונגד ראש הממשלה.
בוקר טוב.
ואני רוצה להתחיל עם משהו שאני ממש ממש לא מסכים איתך. העמדה שלך, של אחרים, שהם הולכים לשבש ב-16 ליוני את חתונתו של אבנר נתניהו, אי שם בשרון, חוות רונית. למה זה טוב?
תראה. החתונה הזאת היא יכולה להיות חתונה פרטית, ואז כמובן אנחנו לא נגיע אליה, ויכולה להיות, כמו שזה נראה עכשיו, אירוע פוליטי, אצבע בעין של משפחות החטופים, של המשפחות השקולות, של החיילים, של המשרתים. הבעיה זה לא החתונה, לבן אדם ראוי ומותר לו להתחתן, ואני מאחל לו ולראייתו מזל טוב. אבל ברגע שאתה עושה אירוע כזה שחצני וגס, ודרך אגב זה ברור לי שגם שזה לא מגיע מהזוג עצמם, אלא יותר מההורים.
איך זה ברור לך?
כי מתוך, יצא לי להבטח את אבנר שהוא היה ילד קטן, אני מכיר אותו.
אתה דיברת לאחרונה עם אבנר נתניהו?
לא, 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 ממש לא, לא, ממש לא. אני משער, את יודעת מה?
אוקיי.
לא, אם זה, אם זה.
לא, כי זה כבר השתנה מלפני שלושה משפטים שם.
לא, 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 אני מעריך, אני מעריך. משהו מעריך? מעריך, אבל בכל מקרה. מותר לו ורצוי וכל טוב שיתחתן והכל בסדר, אבל אי אפשר לעשות אירוע שחצני וממש גס רוח. אפילו דרך אגב במקורות היהודים מתייחסים לזה, יש מצב של חתונה של אבל לאומי, יש אבל פרטי ואבל לאומי, יש פסיקות של הרב אליהו ושל הרב עובדיה יוסף. עושים את זה בצניעות, ומה שאני כתבתי גם לאבנר ברשות חברתיות, אמרתי תתחתן כאילו ש56 החטופים האלה הם אחים ואחיות שלך. ואם הוא היה עושה את זה, תמיד לי לא היינו שם, אני לא רוצה להיות שם.
אם הוא מתחתן ככה, הם לא אחים ואחיות שלו?
קודם כל, הם לא אחים ואחיות, בוודאי שלא. מי שמתחתן בחתונה הכי יקרה שיש, במקום הכי יקר בארץ, עם מעל 1,000 אורחים, בוודאי, בוודאי לא מתנהל כאילו שיש לו אבל בתוך המשפחה. בוודאי שלא.
אז אתה אומר שבעצם בישראל לא יכולות להיות חתונות?
לא, ממש לא. אני אומר שיש הבדל.
לא חתונות שלא עוברות אישור שלך, שהם במספר אורחים, עד נגיד 100, קייטרינג צנוע, של 150 שקלים למנה.
זה לא ממש לא מה שאני אומר.
מה התנאים לחתונה שאתה משהו?
ממש לא. כל אחד, כל אזרח פרטי ואזרחי פרטים יעשו מה שהם רוצים. אבל ברגע שמדובר בראש הממשלה, המנהיג, הבן אדם שגם אחראי לכל מה שקרה פה, וזה הבן שלו, אתה לא יכול להתנהג בצורה כזאת. זה פשוט בוטה וגס רוח.
מעבר לנושאים האלה, מהנושאים, הנושא הזה שכן מותר, לא מותר, אני גם צייצתי על זה ואני רוצה להציב לך תזה אחרת. אני חושב ששיבוש של חתונה, של בן של ראש הממשלה, ותהיה חתונה מנקרת עיניים ככל שתהיה, וחסרת טעם ככל שתהיה, עצם השיבוש שלה יכול לגרום לך, כמי שרוצה לראות את נתניהו מסיים את תפקידו, מפסיד בבחירות הבאות והולך לדרכו, זה יכול ליצור בדיוק דבר הפוך, זה יכול ליצור אנטגוניזם כלפי ההפגנות האלה, וזה סוג של אהדה מעולה בחמלה, מצד כאלה שהחליטו שלא רוצים להצביע לו, אתם מודעים לזה?
זה מה שמפריע לך?
אז אני אסביר. לא, לא, זה נקודה מאוד 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 חשובה, ואני אסביר. תראה, מי שאחרי רצח של 1,200 אזרחים, חטיפה של 251 אנשים, כל המוות שקורה פה, כל נושא הפקרת החטופים, מי שזה הדבר שיגרום לו, האם הוא מצטרף למחנה מסוים, זה, תאמין לי, אף אחד לא יעבור פה את הקווים.
לא, אבל אתה מודע לזה שלא כולם...
זה באמת משהו מפריע לך?
כן, כן, זה מה ש...
לא מפריע לך שמפריע
לי, התחלתי במה שמפריע לי, אל תחלקי לי ציונים.
לא חילקתי ציונים,
תחלקי ציונים בתוכנית. רגע, לא, רגע, עמידרו, אני התחלתי בזה שלא נראה לי, לא נראה לי שמפריעים לחתונה. זה היה הדבר הראשון. הדבר השני, זה פועל יוצא, והוא שאתם יכולים לכל השיבוש הזה, וההפגנות האלה יכול להיות מבחינת האינטרס שלך, הפוליטי, חרב פיפיות, לזה אני מתכוון, זה גם
אני. אני מבין את השאלה, תשמע, זה קודם כל שאלה מצוינת. ואם אני אקח אותך לכל הפגנה אחרת, הפגנה עכשיו שקורית, אני לא יודע, מול משרד ראש הממשלה, יהיו שם מפגינים שרק ישמעו נאומים, יהיו כאלה שירדו לכביש עם דגל, ויהיו כאלה שישכבו מול המכוניות. כל אחד יעשה משהו, גם שם אתה יכול לטעון את אותה הטענה.
בוודאי שאני טוען את אותה, אני פצחתי כאן במונולוג חריף נגד ההפגן הערב, ונגד העידוד של ראש הממשלה להפגין נגד בית המשפט. חד משמעי, דיברנו על זה לפני הרעיון.
אז יש גישה, לא שמעתי, אבל יש גישות שונות. אבל מה זה מחאה? תפקיד מחאה זה לשים מראה מול הציבור, מול האופוזיציה, מול הקואליציה ומול הציבור הרחב. ולהגיד להם, יש פה אירוע לא נורמלי, אירוע לא סביר, והאירוע הזה, תשימו לב למה שקורה פה. העובדה שעכשיו אנחנו מדברים ברדיו, היא בגלל ששמנו מראה על האירוע הזה. מה יקרה בפועל באירוע? סיפור אחר לגמרי. זאת
מראה מאוד מחמיאה, מדרור. אני במקומך הייתי קצת מתביישת.
למה?
כי אני חושבת שאם אתה מסתכל במראה, זה לא משהו מחמיא.
זה לא עניין, אני לא מחפש מחמאות, אני לא פוליטיקאי. אני מחפש את זה שכל מי שקיים במדינת ישראל, אם הוא מסכים איתי או לא מסכים איתי, ישים לב שיש פה עכשיו אירוע, שיש פה בעצם נשף בסגנון משפחת שאוצ'סקו הישראלי.
אבל לא צריכים אותך. אבל המדרור, לא צריכים אותך. ולא צריכים את השאסקו. המדרור, תקשיב.
והלומי קרב.
רגע, אבל המדרור, החתונה, אתה יכול להניח שהחתונה רעבתנית הזאת, במקום, כמו שאתה אומר, לא יודע מה, היא יקר בארץ, אחד היקרים בארץ. היא תפורסם, והיא תיוחצן, ויהיו תמונות, וכל אחד ממאות האנשים יצלם פה ויצלם, לא צריכים את ההפגנות שלך, כדי שמי שליבו גס בחתונה הרפתנית הזאת, ידע עליה ביום למחרת. למה צריך את ההפגנות? הרי אתה רוצה שכולם ידעו שהם עושים חתונה רפתנית, שיש 58 חטופים במנהרות עזה, והחיילים נלחמים. הרי זה ממילא יצא, מה צריכים אותך בשביל זה?
לא, זה בדיוק לא נכון. בדיוק,
לא?
כי זה בדיוק התפקיד של הפגנה. הפגנה או כל מחאה מכל סוג או כל מייצג. וגם שם דרך אגב.
אתה חושב שבלי הפגנה לא היו יודעים על החתונה של אבני נתניהו?
היו יודעים, אבל היו מדברים על זה הרבה הרבה פחות, אולי אחוז ממה שמדברים על זה. שנייה, אבל אני גם רוצה להגיד ששמה, גם שמה, היו אנשים שימחו בצורות שונות. היו אנשים שיבואו עם הרכבים שלהם ינסו להגיע לחתונה. היו אנשים שרק יעמדו עמידת בדממה עם תמונות החטופים והחללים בצדי הדרך. והיו אנשים שישארו בבית. הכל מקובל והכל בסדר, אבל זה בדיוק העניין. כל זמן שאנחנו מצביעים על העיוות המוסרי הזה, עשינו את שלנו.
תגיד, בתור אחד שאומר שאכפת לו כל כך מהלומי הקרב ומהלוחמים, נכון? אתה אמרת את זה.
נכון.
מה דעתך על ההפגנות הרועשות שלכם, שמי יודע מה זה עושה, ועל חסימות הכבישים הכרוניות שלכם, שכל פעם מפריעות לחיים של אזרחי ישראל, כולל לוחמים שהם בדרך הביתה או בדרך לשדה הקרב, כולל הלומי קרב שאולי נפגעים? כאילו, מתי ייפסק השימוש הציני הזה?
אז זה לא שימוש ציני בכלל.
אתה יכול להגיד שזה לא שימוש ציני, אנחנו רואים את זה.
אני אסביר לך, אני אסביר לך את זה כבן להלום קרב וכאבא לשתי חיילות בצבא. אני מגן על הבנות שלי. כל יום שעובר שאנחנו נמצאים במלחמה פוליטית, מסכן את הבנות הפרטיות שלי.
אוקיי, אז מבחינתך, כאילו, מבחינתך האמירה על זה שאיכפת לך מאחרים, היא לא נכונה.
הכל, ועוד איך אכפת לי, כי אני מנסה להציל אותם. אני רוצה שיהיו פה פחות הלומי קרב, אני רוצה שיהיו פה פחות משפחות שקולות.
אבל אתה לא מקל עליהם.
ואני לא, ועוד איך אני מקל
עליהם. לא רק בחתונה, בכל אורך החיים שלך, בכל המחאה הזאת. אתה לא מקל עליהם, אתה לא בא לקראתם.
אני מצמצם ואת כמות הלומי
קרב. אתה מצמצם את כמות החללים?
ועוד איך.
איך אתה מצמצם את כמות החללים?
בזה שאנחנו נביא את המלחמה הפוליטית המגוחכת הזאת לסיומה. כל חייל שנופל כיום, כל חיילת, כל פצוע, כל הלום קרב וכל הלומת קרב, הכל, הכל, כולם כולל כולם, למען ההישרדות הפוליטית של ראש הממשלה ושל הממשלה, ממשלת חמאס תונכת, ולכן חובתי לחסום, וחובתי לעשות הכל כדי לסיים את המלחמה הזאת.
אז בעצם אתה אומר ללוחמים בעזה שמי שמציל להם את החיים זה אתה.
אני עושה הכל שהמלחמה הזאת תסתיים כדי שלא ייפלו לנו חיילים, כן? כי כל יום יש פה הלוויה.
ולהרוס את החתונה של אבנר נתניהו, זה משרת את המטרה.
בוודאי שמשרת את המטרה. אנחנו צריכים להראות את הניתוק הפושע של ראש הממשלה, שרק אתמול שמענו שהוא עושה הכל כדי לא לגייס אנשים בזמן מלחמה.
בזמן מלחמה במר, ולשכנע את הרב היר שהוא עשה הכל ופיטר את שר הביטחון, והוליך את הרמטכ"ל הביתה, אומר את זה בקולו, ועושה הכל כדי לפתור
חיילים. תביא לנו 10 חיילים שחושבים שלפרק את החתונה הזאת משרת את המטרה.
שיזעזע שוב את נווה דרומי, ואני נהנה לזעזע אותם. אני אומר לך שבבחירות, עכשיו אני אראה לך לרזולוציות, אתה הרי בסוף מה אתה רוצה, מה השורה התחתונה, מה יחשב בעיניך הצלחה, שנתניהו יסיים את דרכו באופן דמוקרטי בבחירות. ואני אומר לך שבבחירות הקודמות הוא קיבל 32 מנדטים.
או באופן לא דמוקרטי, זה לא שהדמוקרטיה היא נר לרגלך.
נר לרגלי, יותר ממך, יותר ממך. בבחירות הקודמות קיבל 32, היום המנדטים שלו נעים בין 19 ל-22 מנדטים. כלומר, יש 10-12 מנדטים של תומכי ליכוד שקצו בו. האם אתה לא חושש מהלך כזה יגיד לאנשים האלה, יחזיר את האנשים האלה לנתניהו, כי הם יחשבו שמדובר בצעד אחד יותר מדי, ואנחנו, אני באופן אישי מכיר את האנשים האלה, ומכיר, ויודע שדבר כזה יכול מאוד 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 להצבן אותם. אתה לא חושש מדבר כזה?
אז תראה, אנחנו, לפי כל סקר שרץ פה בשנתיים האחרונות, 70, וזה לא עניין של נתניהו, 70% מהאנשים פחות או יותר לא רוצים את הממשלה הזאת. הם פשוט לא רוצים. וכמו שאמרתי מקודם, אנשים שאחרי רצח וחטיפה, כמו שקראו פה בשביעי באוקטובר, ומה שהוביל זה, ומה שקורה מאז, עדיין שוקלים בסיוטים שלהם להצביע, הם לא יצביעו לו. הם לא יצביעו ולא יצביעו להם. הם הלכו לדרך אחרת, יכול להיות שהם יישארו בבית. האם הפגנה כזאת או חסימה כזאת תשנה את דרכם? ממש לא. יש פה...
אתה מודע לזה, אבל שאין לך תמיכה, כן? אנשים כבר כמעט לא מגיעים למחאות שלך.
אנשים ועוד איך מגיעים. מאוד מאוד
דלים. זה בלוף, זה בלוף שאיבי ינון מגל. זה בלוף שאיבי ינון מגל מחזירים אותם. אתה מבין, הם עובדים חודש על הפגנה אחת בירושלים, אנשים יוצאים כל מוצאי שבת, יכולה לתמוך בהם, להתנגד אליהם. יוצאים בכל הערים בארץ להפגנות, שאיך אומרים, עוד 200 שנה לא תצליחי לארגן דברים
כאלה. תבואי היום בערב ב7:30 לכיכר רבין, תראי מה קורה שם, בהפגנה שקורית כאילו, את יודעת, 3 פעמים בשבוע, לעומת הפגנה שמריצים את כל מכונת הרעל ואת ראש הממשלה ומיליונים, שעזבי שזה אפילו לא חוקי, בשביל לעשות את זה.
אה, זה לא חוקי?
אנשים, לא, זה לא חוקי.
החוק מפריע לך לעשות דברים?
בוודאי, בוודאי שהחוק מפריע.
ממתי החוק מפריע לך לעשות דברים?
תקציבים ממשלתיים לא אמורים לשמש להפגנות. ממשלת ישראל מפגינה נגד ממשלת ישראל. איזה עולם.
עמידרו, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה, תודה לשניכם.
ואנחנו יוצאים לפרסומות.
עכשיו, נווה דרומי וברק סרי.
היום החמישי ביוני, ואנחנו בדיוק 58 שנים לפרוץ מלחמת ששת הימים, והשיר הזה נכתב לאחר המלחמה, לאחר מלחמת ששת הימים, מתאר את המצב ביישובי הצפון, לאחר המלחמה ואת ההקלה שחשו התושבים שם להרחקת התותחים הסורים מיישובי עמק החולה. הביצוע לא של חווה אלברשטיין, אלא של מרגלית צנעני.
יצאה ממקלט ואין בתים עוד במשק. אמא היה לנו בית ירוק עם אבא ובובה ושסק. הבית איננו ואבא רחוק, עם מי את בוכה או צוחקת? הביתי למעלה, ביתי אל ההר, ההר שהיה כמפלצת. עוד יש תותחים ילדתי על ההר, אך הם מאיימים על דמשק. הביתי למעלה, ביתי לגולן, שם יש חיילים אך להבא, דגלם בצבעים של כחול ולבן, בוכה וצוחק שם גם אבא. יהיה לנו בית ירוק ילדתי, עם אבא ובובה ושסק. ולא עוד אימה ילדתי ילדתי, ביתי את בוכה או צוחקת. שקיעות ואדום וזריחות וזהב פוגשות בירוק ובמה.
תותחים של אויב על ההר, יוריק עוד העמק יפלה. ומפיקים את המשדר סער פלסטר ואסף נבו, החיים על השידור אילי זק ואיציק אהרון ושקד מורג, החיים על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, האורחים בדיגיטל אורי דבש ואמיתי דואק, אחרינו סיוון כהן התותחית, תודה רבה נווה דרומי.
תודה רבה ברק.
תודה רבה לכם, שיהיה שבת שלום, שיהיה סוף שבוע נעים, שיהיו בשורות טובות ורק טוב.
בעזרת השם.